חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הטוב. אני פונה אליכן, יקרות שלנו. אל לירי אלבג, קרינה הרייב, אגם ברגר, דניאלה גלבוע ונעמה לוי. חמש הבנות שפניהן ניבטו אלינו אתמול מהמסך. חמש הבנות שהיו יכולות להיות שלנו. חמש הבנות שהרטיטו כל לב בישראל וכל לב אנושי בעולם. התצפיתניות הצעירות האלה, ילדות ממש, שנחטפו בידי פראי אדם וחיות ברבריות ונמצאות עוד מעט 10 חודשים בעזה. הבטנו אתמול בעיניכן השקועות, בפנים החברות, בסצנה מקפיאת הדם שאתן נמצאות בה וליבנו שתה דם. אני פונה אליכן ומבקש את סליחתכן על כך שמדינת היהודים שהוקמה כדי שיהודים לא ירדפו יותר עד צוואר וכדי שיהיה כוח מגן שישמור עליהם מכל משמר, נכשלה בתפקידה להגן עליכן, ואחר כך היא נכשלה וממשיכה להיכשל במשימה הקדושה להחזיר אתכן הביתה. אנחנו מחבקים אתכן מכאן, ליבנו יוצא להורים שלכן, למשפחות, לקרובים, לאחים, לאחיות. אני מודה לכן על מה שאתן עוברות שם במקומנו, וכל זה אחרי שהייתן כמעט היחידות שהזהירו אותנו ממה שמתוכנן שם מעבר לגבול, מהגיהינום ששעריו עומדים להיפתח עלינו ולגרור דווקא אתכן לתוכו. אז תודה, תהיו חזקות, תחזיקו מעמד וסליחה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. לפני חודשים אחדים הודיע מבקר המדינה שהוא פותח בבדיקת השבעה באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל, גם בצבא, גם בשבק וגם בממשלה. כל מיני גופים ואנשים שבטוחים שהמבקר מתניה אנגלמן הוא בובה של נתניהו, קבעו מיד עובדה שזה הכל כדי להאשים את צהל ולנקות את נתניהו. אז מיהרו עמותת אומץ והתנועה לאיכות השלטון בשיתוף בכירים לשעבר במערכת הביטחון, ורצו לבגץ וטענו שזה יפגע אנושות ביכולת הצבא להילחם, ועדיף להקים ועדת חקירה ממלכתית. כך סברה גם היועצת המשפטית לממשלה, שגם אסרה במפורש על אנגלמן לבדוק היבטים אסטרטגיים של מדיניות. גול עצמי מפואר. בדיון בבגץ היום שאלו השופטים בצדק, איך אפשר להתנגד לבדיקת מבקר, כי לא ייתכן שמפקדים בצהל יילחמו עם עורך דין צמוד, ובאותה עת לתמוך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית, אשר למענה ירוץ כל מפקד עם שני עורכי דין צמודים. וזה גול עצמי כפול, כי אתמול שוחחנו כאן עם חבר הכנסת מיקי לוי, יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה, שאמר שהוא רוצה להקים בעצמו ועדת חקירה ממלכתית, ולצורך זה הוא זקוק לאיזשהו דוח ממבקר המדינה, דוח ביניים, משהו. הרי אם הוא בטוח, מיקי לוי, כמו רבים אחרים, שאנגלמן הוא בובה של נתניהו, למה שהבובה תרצה לתת בידיו דוח כזה? ואפילו יהיה לו תירוץ מצוין שהוא לא מתכוון לעשות חצי עבודה, ואם לא נותנים לו לחקור, אין דוח. מכאן אתה למד שלא מספיק לשנוא את נתניהו, צריך לחשב שני צעדים קדימה.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
שלום לך, מי שרק?
שלום, שלום. תשמע, אני חושב שמתניהו אנגלמן הרוויח את אדמיתו כבובה של נתניהו ביושר רב. אולי זה היה הרווח ביושר רב הכי גדול שראיתי מאז שאני עיתונאי, כי כל מה שהוא עשה מאז שהוא נבחר זה ניסה רק לטפח ולהגן ולהוריד את השמות ולהוריד את ההערות ולהוריד את הכל, וזה לא קשור לוויכוח על הביקורת. הוויכוח על ביקורת עכשיו של מבקר המדינה הוא ויכוח מורכב,
נכון?
ואין לי
ונדמה לי שאלה שהתנגדו לביקורת לא עשו את החשבון שאולי יזדקקו לה כמנוף להקמת ועדה.
נכון, אני מניח. אני גם מצד שני חושב שהסיכוי שהוא יהיה משיג רוב בוועדה לביקורת המדינה להקים ועדת חקר ממלכתית על הראש של הממשלה הוא שואף מאוד לאפס, ככה שאנחנו רבים על המכונית שנקנה מכספי כרטיס הלוטו שעוד לא קנינו. אתה מכיר את זה?
עוד להיות אני, כן. אבל אני באמת לא יודע לעשות את החשבון בוועדה, וגם אם יש שם כאלה מגמגמים.
שאלתי אותו, אגב, מיקי לוי זה היה...
שאלנו אותה, אתמול, כן.
זה היה שלשום, לא אתמול. הזמן עובר לך מהר מדי, כי נשבע לך ביקר. או שאתמול אתה שלחת לפה כפיל.
אולי אבטר.
אתמול, אני מסנן את התוכניות לפי אייטם אחרון. אתמול אייטם אחרון היה על היתוש, וששום היה על ויקטור מטוטה.
נכון, איך זה קשור למבקר, אני לא מבין.
לא, לפי זה אני זוכר את התוכניות. לא, מטוטה ממך, אבל זה לא המבקר. בקיצור, תשמע, זה ויכוח מורכב. אני לא חושב, אתה יודע, פתאום זה קצת, תשמע, אתה חייב להודות שבן אדם שבאמת, אפילו השם שלו זה מתניהו, זה כאילו המתנה לנתניהו וכולי, פתאום פורצת מלחמה באמת קשה, טרח, תוך שנייה הוא פורץ לתוך המגרש בסערה ואני מיד חוקר, זה כבר מעורר לדעתי משני הכיוונים צריך לעורר.
גם במלחמת לבנון השנייה הביקורת התחילה מאוד מוקדם. ועסקה בבית אחד, בעורף, אבל התחילה, נדמה לי שעוד לא תמו הקרבות. אני לא סגור על זה לגמרי, אבל זה ממש סמוך מאוד לזה, ואני חושב שלא היה צריך לעצור אותו. אני מתלבט בשאלה של איך עכשיו מפקדים ירוצו עם עורך דין, אבל זה נכון גם לוועדת חקירה ממלכתית.
אם אני זוכר נכון, הרמטכ"ל אמר, הוא לא עצר אותו, אלא אמר, תן לי לגמור את התחקירים המבצעים הפנימיים, ואז תתחיל. וגם אם תקום ועדת חקירה, אתה יודע, עד שהיא קמה, עד שממלא מקום בנשיא העליון, יביא את ההרכב, ייתנו להם, אתה יודע שנתניהו כנראה יורה להם לחקור מתקופת הצלבנים, כדי שזה ייקח הרבה זמן למצוא...
הצלבנים, אגב, נבלות. הם נבלים. אם אתה מחפש אנטישמים, הם היו אנטישמים. הם סללו את דרכם לארץ הקודש בדם של יהודים. אבל עוד מעט חדשות, אין לנו זמן.
צודק לחלוטין, בכלל הנוצרים הרגו אותנו יותר מוסלמים. וגם, אנחנו לא לבד פה, אנשים חושבים שאנחנו רושים לבד ועושים את הכל, אבל זה לא נכון. כי יש לנו אורחים,
מי איתנו היום?
נחש.
אסף? אסף נבו?
טוב, חוכמה גדולה, אסף נבו, הוא גר ברדיו.
נכון.
ישנה לידו, נמצאת שני רומנו, תאמין או לא?
יפה מאוד, יפה
מאוד. ועל השידור החי, בחור בשם סתיו קורנס, אתה יודע מה השם הצהלי של קורנס? מה זה קורנס?
בטח, הרקולס.
בבקשה, איך לא תדע?
כן? לא, 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 פנטום, 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 בואי. קורנס היה מטוס הפנטום. הוא קרנף, קרנף. ההרקולס הוא קרנף, והקורנס הוא הפנטום. אוי, סליחה. נתנצל בפני הפנטום.
טוב, אני כבר לא יודע עכשיו על מה אני רוצה יותר לדבר עליו. על הפנטום או על ההרקולס. טסת בטח הרבה, כל המשלחות המטופשות האלה של הקרפר וכל חבר מרעב להציל כל מיני גויים, זה בהרקולסים, נכון?
היה בוינג 707 לרואנדה. בוינג 707 הוא שמונה קרנפים. שמונה קרנפים, זה הבית חולים שדה כבד גדול, חצי סיירת גבעתי, טסה איתנו להבטח אותנו, עיתונאים שדובר צהל. סיפרתי לך פעם על העיתונאים? אני מציג לממשלה... אני מציג לממשלה בבור במתכ"ל את המשלחת, הוא אומר לי במטוס הראשון עיתונאים. אבל תעזוב, אין לנו זמן לשטויות.
יש לי בשבילך עכשיו עיתונאי.
עיתונאי? נו.
לשעבר? ויש כאלה במקצוע שלנו שגם הצליחו, אני לא דוגמה לכלום.
שהתקדמו.
ראש האופוזיציה, ראש הממשלה לשעבר, שר האוצר לשעבר, שר החוץ לשעבר, יושב ראש יש עתיד, שלום יאיר לפיד.
שלום לך, ערב טוב.
כמעט שכחתי שהייתי עיתונאי.
עם כל ועוד... החבר כנסת ועוד בעיתון שגם אני עבדתי בו. עם כל אלה שעבר נקיות הזו, מה יהיה בעתיד? תשמע, אתם דיון 40 חתימות היום בכנסת, מי שלא מכיר את המושג, כשהפוזיציה מגייסת 40 חתימות לדיון, אז ראש הממשלה חייב לבוא, לשבת ולנחוח לכל אורך הדיון ולשמוע מה אתם מתיחים בו, ואתה היית, בוא נאמר, כמתאגרף, עתית כפפות ועלית לזירה. אתה לא קורבן, אדוני, אתה חי בשתי וילות, על חשבון המדינה, עם שהעירה של אאודי 8 שחורות משוריינות, אם זה כל כך קשה, אתה מוזמן להתפטר וכולי.
כן. לא, כי תראה, זה לא בעל חלל ריק. הם עשו בתחילת השבוע שעתיים דיון בישיבת הממשלה, כולל סרטון שהכין מזכיר הממשלה, שזה לא תפקידו לדעתי, על זה שאנשים מדברים לא יפה או נגד ראש הממשלה בהפגנות. א', כמובן אנחנו מגנים כל הסתה לאלימות, זה לא רק לא טוב לדמוקרטיה הישראלית, זה גם מזיק למחאה, ואסור ביטויים כמו בוגד וכולי, לא צריך להשתמש בהם. בין זה לבין ההתקרבנות האינסופית שלו, כל חייל בעזה, יש סכנת חיים יותר גדולה מאשר נתניהו, כל לוחמת מגב במעברים וכל לוחם ימם בג'נין, הסכנה לחייו היא הרבה יותר גדולה, שלא לדבר על זה שיש לצורך הדוגמה 5 תצפיתניות חטופות בעזה, שאתם תסכימו איתי, שהסכנה לחייהם הם פי 1,000 או פי מיליון מנתניהו. שעתיים דיון. לא דיברתם על הצפון שעתיים, לא דיברתם על הכלכלה שעתיים, לא דיברתם, אני לא יודע, יש קרוב ל-10,000 פצועי צהל, לא חלמתם לעשות איזה שעתיים דיון, על זה אתם עושים שעתיים דיון. וזה הגבתי.
אבל חבר כנסת לפיד, אתה אמרת, יש לו שתי וילות ומכוניות שחורות, שלא התקרבן. גם לטראמפ, לפי השמועות, יש כמה וילות, ובטח יש לו איזה רכב, וזה לא מנע מצלף להתמקם על איזה גג, וכמעט להוריד אותו. אם יש התראות ויש הסתה, צריך לטפל בזה, לא?
בהחלט, צריך לטפל בזה. צריך למנוע את האפשרות, שבאיזושהי צורה יפגעו בראש הממשלה.
פוק, מקווה שלא פגעו
בו. במנטינה, הוא במנטינה.
כן, אתה שזה כאילו נלחץ לו במקרה, בטעות, הכפתור, שמעביר אותך לממתינה. ויכול
להיות שהשיחה השנייה הרבה יותר מעניינת.
או שהוא מתראיין עכשיו לאיזה מישהו שהתקשר אליו.
לרשת מתחרה. אבל באמת, זה לא רק שבק שצריך להגן על נתניהו. אם יש הסתה, צריך לטפל בהסתה, למנוע את ההסתה. וזה לא תפקיד של שבק.
כל דבר שחוצה את הגבול, אמר באומץ רב השר משה ארבל באותה ישיבת ממשלה, להגיד אתה הראש אתה השם זה לא הסתה, להגיד אתה השם זה לא הסתה, אבל אני אומר שכמו עמי דרור לצרוח צורר ובוגד וחבד תלייה ופה ושם, אגב דברים שנצרכו הרבה יותר גרועים מהם לנפתלי בנט, זה לא תירוץ. תפסיקו עכשיו, מיותר, וזה גם, זה גם מחבל במטרה שלכם להחליף נתניהו. זה מייצר אנטגוניזם, אני כבר לא מדבר על זה שזה באמת הסתה. אבל מצד שני, ארי, אתה חייב להסכים איתי שהרוב רובה של האלימות הפוליטית בישראל המודרנית היא באה בדרך כלל מימין לשמאל. אל תיקח את זה אישית. לא התכוונתי ללכי, ללכי זה אירוע אחר.
אני לא לוקח את זה. בלכי, בתקופת לכי דווקא רוב האלימות הייתה משמאל לימין, בתקופת הסזון, אבל אנחנו לא מתעסקים בהיסטוריה. אנחנו מתעסקים בזה שאי אפשר להסתמך על כך שהשמאל זה נחנכים. כלומר, אולי יקום שם פסיכי אחד שיקח ברצינות מה שאומרים לו, חולה, מטורף, ויעשה מעשה. אתה לא יכול לבנות רק על זה שבדרך כלל השמאל הוא פחות אלים, כי הוא...
אז יש לי חדשות בשבילך. אתה צודק 1,000%, ואני אוסיף לך עוד משהו. אני מסכים איתך, תמיד יימצא גם בקרב השמאל הנחנחי שכותבים שירים למגירה, אחד שיכול להיות מספיק מטורלל, ויותר מזה, בשמאל יש עשרות אם לא מאות, אם לא אלפי אנשים שיש להם את הכישורים האלה.
נכון.
כל בוגרי, לא, שזה כן, בדרך כלל אנשי שמאל, ארגונים החשאיים.
כן, היה גם אחד עם דרגה גבוהה בצבא, שאמר, צריך לראות בו, הוא התנצל אחר כך, הוא חזר.
לא, זה, לא, 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 סליחה, מה שאמר גיא צור, הוא לא התכוון לזה בכלל, והתנצל.
לא, לא גיא צור, היה מישהו אחר קודם, בתקופת חודש.
יאיר לפיד, חזרת?
כן, חזרתי, אני מתנצל, אני לא יודע על איזה...
אתה הלכת להתראיין אצל מישהו אחר. אתה עברת ממתינה והמשכת להגיד, כל הכותרות נתת למישהו אחר.
זה... הבנתי, אתה לא רוצה לדעת למי. אוקיי, עכשיו אתה רוצה. אני לא זוכר עד איפה היינו, דיברנו על
השמה, אני אגיד לך מה קרה כשלא היית אריה ואני דיברנו, וכאילו אני אמרתי שרוב היה אלימות פה מימין לשמאל, והיו קריאות, אותן קריאות גם נגד בנט ונגדך, אבל אריה אמר בצדק שאי אפשר לבנות על זה שבשמאל או במרכז שמאל, כולם נחנחים ולא יודעים להרוג או לא רוצים להרוג ראש ממשלה, צריך לגנות את זה, נקודה סוף.
נכון. בהחלט צריך לגנות את זה, רק צריך לוודא שהגינוי לא הופך להיות מכשיר לסתום לנו את הפה, לא יסתמו לנו את הפה מול תופעות חמורות, וגם בוא, יש גבול להתקרבנות, מפני שבכל זאת על מי אנחנו מדברים, האיש הקים את מכונת ההסתה הגדולה בתולדות המדינה, מיליארדרים זרים מממנים את ערוץ 14, את גלי ישראל, את ברדוגו ומגל החבר שלך, וריקלין, אז שלא יבוא ויבכה לנו על הסתה כשהוא אחראי להסתה, זה ניסיון לסתום פיות. כמובן שכל הסתה לאלימות אני מגנה אותה בכל תוקף, ואני אגיד לך, אכן אימו עלינו לא פחות, רק לא התבחיינו ולא התקרבנו מהבוקר עד הערב.
אתה אומר שמי שהקים את ערוץ 14 לא יכול לבוא בטענות ולהתקרבן, אבל אי אפשר לתת למונופול. אי אפשר לתת למונופול של 11, 12 ו-13 לבקר את ראש הממשלה כל הזמן, ולהגיד, אל תקים ערוץ שישבח אותך.
תקנו אותי אם אני טועה, אולי שינו את החוקים מאז שאני כבר לא עיתונאי, התחלנו בזה, ואני זכרתי שתפקידה של התקשורת לבקר את השלטון, יכול להיות ששינו את החוקים. אני, תקשורת שעומדת שם בכסף זר, בשביל להתחנף לשלטון ולהשמיץ את מתנגדיו, היא כל מיני דברים, תקשורת היא לא. הדבר הזה שתערות...
אלא אם האופוזיציה... אלא אם האופוזיציה פוגעת...
זה תקידה של עיתונות.
אבל אם האופוזיציה פוגעת באינטרסים של המדינה, להבנתם של מקצת מבני האדם בארץ, אז יש ערוץ שמבקר את האופוזיציה.
לא, זה לא עובד ככה, אריה.
לא עובד
ככה?
מירי רגב מגדירה, שלמה קרי מגדיר מהם האינטרסים של המדינה. הם לא יגדירו לי מהם האינטרסים של המדינה. אני פטריוט יותר טוב, רציתי להגיד לא פחות טוב מהם, יותר טוב מהם. ואנחנו לא מקבלים מהם הנחיות מה טובת המדינה ומה אינה טוב.
ולכן אסור לבקר אותך? או את המדינה?
לא, אפשר לבקר אותך.
אריה, אנחנו הולכים לביקורת תקשורת פה, וחבל על הרעיון. רק רציתי להגיד לך, כי זה לא המקצוע שלך. בסוף אם תבדוק, רוב הדברים הגרועים והאיומים והתחקירים שפורסמו על אנשים ששייכים על אופוזיציה, זה אצל דרוקר. מאולמר דרומה, וזה ערוץ. ב-14 בחיים לא תמצא את זה על האנשים שלהם, וזה ההבדל בין כלי תעמולה לבין עיתונאי, אבל בוא נמשיך ברשותך, יאיר לפיד, לדברים שהם גם קצת ברומו של עולם, כשהיה כבר נדמה, וגם אני מדבר עם הבכירים שבבכירים שעוסקים בזה, שהבשילה עסקה, יש עסקה, נתניהו פתאום חילץ ועלה את הסיפור של פילדלפי, ומעבר הפיח, והביטור בנצרים, ועכשיו זה נראה כאילו זה תקוע. אני מניח שאתה לא לגמרי מתלהב מזה.
אני אמרתי היום בכנסת, וזה בעיניי הדבר החשוב יותר מהדיון על ההסתה. אם הוא לא יכריז בנאום שלו בקונגרס שהוא מקבל את עסקת החטופים שלא יישא. אם הוא כן יכריז, ואני חושב שהוא צריך והעולם מצפה ממנו ומדינת ישראל מצפה ממנו, שיישא לשלום, שיחזור בשלום ברכתנו שלוחה. זה הוא צריך להכריז בקונגרס על עסקת חטופים ולעמוד בה בלי תנאים ובלי להמציא דברים ובלי להרים מכשולים כל 5 דקות, שיודיע בקונגרס, אנחנו מבטרים על זה שהוא יודיע את זה במליאת הכנסת, שיודיע בקונגרס שהוא מקבל עסקת חטופים. הוא לא יכול להמשיך לגרור את זה. כל גורמי המקצוע, זה היה בהתחלה לא מקיר לקיר, אני אומר לכם באחריות מלאה, מקיר לקיר אומרים אפשר עכשיו לעשות עסקה. הילדים והילדות האלה, ראיתם אתמול את התמונה של התצפיתניות, אנחנו שלחנו אותם לשם, מדינת ישראל שלחה אותם לגבול והם נפלו בשבי החמאס, אז ממשלת ישראל צריכה להחזיר אותם, זה חובתו המוסרית, גם ככה השיבה באוקטובר זה הדבר היחיד שנזכור מבנימין נתניהו, זה פחות שיחזיר את החטופים והחטופות שלנו, שיודיע בקונגרס שהוא מקבל את עסקת החטופים, אגב העסקה שהוא הציע, בוא נזכור, כשמדברים על מתווה ביידן, בלי התנאים
החדשים,
זה עסקה שהוא הציע.
אז אם הזכרת את הקונגרס, מה דעתך על מכתב ה-500 אקדמיים ואנשי רוח, שפונה לקונגרס האמריקאי ואומר, אל תקבלו אותו, אל תקבלו את ראש ממשלת ישראל, כי הוא יביא תועלת רק לעצמו.
תראה, לא אהבתי את זה, אני מבין אותם. ויש גם, מי שמכיר את ההיסטוריה של הנאומים שלו בקונגרס לא יצא מהם שום דבר, טוב, הנאום ב-2015 ממש הביא להסכם הגרעין עם איראן, זה נאום שגרם נזק עצום לביטחון ישראל, ואנחנו מקווים שהוא לא יבוא לשם שוב ויעשה תרגילים שיפגעו בביטחון ישראל, אבל זה שישראלים שולחים מכתבים לחברי קונגרס ואומרים תחסמו ראש ממשלה ישראלי, גם אם אני פחות אוהב את הרעיון שהוא יהיה שם, אני מודה שזה הפריע לי בבטן.
תשמע, אתמול עורכי דינך המלומדים הגישו 3 מכתבי התראה לפני תביעה, כולל דרישה כספית, נגד 3 אנשים שהפיצו תמונה שלכם, שלך ושל ליהי, רעייתך עם עונדים צלב. זה אגב,
אנחנו לא עונדים צלב, זה פוטושופ.
לא, בסדר, אבל...
בתמונה רואים.
כאילו, עוד רק תובע גם אותי.
למי אני צריך להאמין? לתמונה או לך? מה...
ואז לא, השאלה היה, בזמנו הם פרסמו איזושהי תיאוריות קונספירציה מטורללת שלי היא בכלל, היא בת של איזה כומר, או של חמלניצקי, לא יודע, כמובן הכל פייק, אבל הגשתם את המכתבים האלה. עכשיו, בניגוד לבנט ולברק, שגם לוקחים עכשיו, כולם המתחרטים ומשלמים להם כסף, התפרסם שבחור בשם שלום קטן, אחד מהשלושה, כתב לך וואטסאפ, מסרון עם התנצלות וזה, ומיד ויתרת לו. תשמע, ככה לא כאילו ראש ממשלה, אני לא רוצה...
כי הוא היה ברור שיותר קורבן מהשם, זה הוא ראה איזה קונספירציה והפיץ אותה בלי לחשוב יותר מדי. אלה שהפיצו את זה במקור, יש משפט שמתנהל נגדם, ואני אומר לך, הם יעשירו את קופתה של משפחת לפיד בהרבה מאוד כסף. והעונש הכי גדול שלהם יהיה שהילדים שלי ייהנו מזה מאוד. אבל כל מיני אנשים שהם פשוט קורבנות שמכונת הרעל, אין לי עניין לרדוף אותם ממישהו מתנצל. תראה, אצלי זה נורא הכעיס, נינתו של הרב עמיאל שהיה הרב הראשי של תל אביב ולפני זה הרב הראשי של אנטוורפן, היא נשואה לפיקורס, אבל היא במשפחה רבנית מפוארת. וזה הכעיס אותה והעליב אותה שמפיצים שקרים כאלה, גם לא, לגמרי ברור איך מכל השקרים בעולם דווקא את הטירוף הזה המציאו, אבל זה רק מוכיח מה טיבה של מכונת הרעל. כי הדבר הזה כמובן הופץ בשבוע לפני הבחירות, ושלא נספיק לטבוע אותם, והם יוכלו להגיד לאנשים תמימים וטובים, תדעו שהם מיסיונרים נוצרים. היה לי איזה אפילו עם גפני דיברתי על זה, כי גפני עשה בזמנו עם חבר כנסת בשם יוסף תומי לפיד את חוק המיסיון, ואחרי זה עם בנו את החוק נגד המיסיונריות בוועדת הכספים, כי אני נגד מיסיונריות נוצרית, ובסוף עושים את השטות הזו עלינו. שוב, זה לא שאתה אומר שלהיות נוצרי זה הדבר הכי נורא בעולם, יש 2 מיליארד נוצרים בעולם, אבל שנינו יהודים כשרים וטובים.
א', שכוח על זה שאמרת מודה ועוזב ירוחם, כי באמת האיש כנראה נפל קורבן לשטות. אבל זה לא מזיק לך באלקטורט לציין את הייחוס שלי?
לא.
זאת נינה של רב?
כי אנחנו, אחד הדברים הנוראים...
אתם ככה מהדתה.
לא, הדבר הנורא הוא שנתנו להם יותר מדי שנים לקבוצה הזו של המדיטים לקחת מאיתנו את היהדות. היהדות היא שלי לא פחות משל ראש ארגון, ראש יהודי שגר 2 בתים ממני, ולא פחות מהרב סדן או הרב לוינשטיין, ולא פחות מכל חרדי בבני ברק. זה שלי מהבית, זה שלי מהאידיאולוגיה, אני יהודי כשר וטוב לא פחות מהם, הם חגי ישראל, התודעה שלי היא תודעה יהודית, המחשבה שלי היא מחשבה יהודית, אני גאה בזה שאנחנו 0.02% מאוכלוסיית העולם, ושינינו את העולם יותר מכל האחרים ביחד, זה אנחנו יהודים מדאורייתא לא פחות מכל דתי ומכל חרדי.
טוב, למזלנו אף אחד לא טען שטומי לא יהודי, כי הוא נשאר לבד, כל השאר נכחדו בשואה.
אחד הדברים שכל כך הצבנו את, את החרדים אצל אבא שלי, זה שהוא היה דמות יהודית. הסיפור כן. של השואה, הסוג המחשבה, השנינות, כל זה, היה הוא היה איש התכונות
כן, דמות יהודית, אם כמעט בנת חרדים, אבל בסדר.
הסיפור תגיד, על לסיום... הבוסם בבר מצווה שלו, אני זוכר שסיפר.
יפה, היש בר מצווה יהודית מזו.
נכון.
יש לי הרבה סיפורים על תומי, אבל זה לא לפה. תשמעו, לסיום, יאיר לפיד, אז עומדת עסקת החטופים במתנדנדת, ונתניהו יודע, צריך להגיד את זה בכל רם, הוא יודע שאם הוא מאשר אותה, הממשלה שלו נופלת, ואתה אומר שאתה נותן לו רשת ביטחון, אבל רשת ביטחון זה כלם פאדי, זה לא רציני, הרי אתה לא תחזיק את הממשלה יותר מיומיים וחצי, אחרי שהעסקה הזאת תחתם אם היא תחתם. השאלה היא, אם הוא נניח, תיאורטית, אני לא מאמין שזה יכול לקרות, מבין שהוא צריך לשנות כיוון, וללכת על העסקה הסעודית הגדולה, ואומר, בוא תחליף את הקיצונים, כנס אם יש עתיד לממשלה, אם אתה עדיין אומר לו לא.
תראה, אנחנו נמצא לזה פתרון, לא חייבים להיכנס לממשלה, אפשר לתת רשת ביטחון גם בלי להיכנס לממשלה, לא חושב שהוא רוצה אותי בשולחן הממשלה, ואני לא רוצה להיות אותו, אבל יש הרבה פתרונות, אני אדע לסגור את זה איתו, אני לא אקים אפילו צוות מסע ומתן, ניכנס לחדר, הוא ואני עשינו את זה בעבר, ונמצא לזה פתרון, כי אני אגיד לך, זה רע לי, זה רע ליש עתיד, זה לא מעניין אותי. מה שחשוב זה שתהיה עסקת חטופים ומחזור הבית, זה פשוט יותר חשוב מכל תרלול או תסחרור או שיקול פוליטי. בעולם אדם צריך לעשות לעצמו סדרי עדיפויות. בסדר העדיפויות שלי, החזרת החטופים היא הדבר החשוב. בשבת צעדתי עם עיניו צאוגאוקר, והסתכלתי עליה, היא כבר באמת אור ועצמות של דאגה, ומצד שני לוויה נלחמת על חיי בנה, ואנחנו חייבים לה את זה.
אבל לא תסכים שחמאס הגמיש את קווי ההתנגדות שלו על רקע הלחץ של צה"ל וההישגים שלו?
אני האחרון שהפחית בהישגי צה"ל ובלחץ של צה"ל, וכמו צה"ל ולוחמיו גם אני לא הבנתי למה נתניהו אמר פתאום שלא לחצו מספיק. גם איזה ראש ממשלה של מדינה בעולם מודיע על הצבא שלו באמצע מלחמה שהוא לא לוחץ מספיק, איזה מין חוסר אחריות זה. אני בוודאי כולנו אמרנו כל הזמן, שילוב של לחץ צבאי ומסע ומתן מתמיד וזיהוי הרגע הנכון מתי לעשות את העסקה. אתם יודעים מה היה הרגע הנכון לעשות את העסקה? לפני חצי שנה. זה היה הרגע הנכון לעשות את העסקה.
חבר הכנסת...
ולהשאיר את חמאס ולהשאיר את...
אריה, הרעיון מסתיים, אתה לא מבין רמזים. הוא לא מבין רמזים.
להרוג את סינואר לא פחות ממך, ואם אנחנו היינו היום בממשלה, היינו גם עושים את זה יותר מהר ויותר יעיל מהממשלה המשונה הזו. אבל בחיים עושים גם סדרי עדיפויות, החטופים קודם.
חבר הכנסת יאיר לפיד, תודה רבה לך על הסיפור.
תודה רבה.
תודה רבה.
אני אלמד אותך, כשאתה שומע שאני מתחיל להגיד חבר הכנסת יאיר לפיד, אל תשאל עוד שאלה, זה נגמר.
לא שאלתי, אני שאלתי תשובה,
אוקיי.
הערתי.
בוא נגיד שלום לתמר גרסין, שלום תמר.
שלום.
שלום, ערב טוב.
אתה אמרת אחות של חנן, חנניה אמר, זיכרונו לברכה, חברת פורום עד הניצחון, ואתם בתגובה לפגישה, בין ראש הממשלה למשפחות של התצפיתניות שדווח עליה אתמול, אומרים ישראל צריכה למנוע מעסקה מופקרת לצאת לפועל, קוראים לנתניהו לא להיכנע לחמאס, עליו לזכור כי דמם של מיליוני אזרחים. קיצור, תסבירי את זה את, למה אני?
אני אסביר את זה, אנחנו בפורום עד הניצחון, קודם כל אני חייבת להגיד דבר ראשון, שהחטופים הם בלב של כולנו, אנחנו מייחלים לחזרתם, והכאב, אני לא יכולה לתאר את הכאב הזה. אני יכולה להגיד שאני, כשאני חושבת על אח שלי שנרצח בזוועתיות בנובה, וברגע שהוא, אם הוא היה חטוף, אני תמיד שמה את עצמי במקום שלהם. אבל אני יודעת דבר אחד, אני יודעת שבעסקת גלעד שליט, אני עמדתי ותמכתי בעסקה הזאת, והיום אני יכולה להגיד שאולי אני זאת שתפרה את הרצח במשהו, תרמה לזה שאח שלי
ירצח
בנובה, כי הייתי בעד
העסקה. אגב, הרעש מסביבך זה כי אתם בהפגנה מול בגץ, אני מניח שבעניין הזה.
אנחנו בהפגנה מול בגץ בכמה עניינים. אנחנו יותר בהפגנה מול בגץ, כי אנחנו לא מבינים ולא מצליחים לעכל את הדבר הזה, שמאפשרים למחבלים להיות, לקבל עורכי דין על חשבוננו, או ששופטים או שמעלים למשפט חיילים שבג"ץ מאפשר ליועצת המשפטית לממשלה ולחוקרים לחקור חיילים שלוחמים. החיילים הם אלה שבסוף יצאו, הם לא הדרג הבכיר, הם אלה שיצאו.
טוב, אנחנו יורדים לנושאים נוספים, אפשר לדבר על זה בהרחבה.
נכון, אז זה הנושא שאנחנו בגללו פה, אנחנו לא מסכימים למימון מחבלים, למימון עורכי דין למחבלים על חשבוננו, ואנחנו מתנגדים בכל פה לשתיתת חיילים על הקאות או רצח או דברים שקשורים למחבלי נוח'בה. אנחנו לא מסכימים לזה, ואנחנו גם לא מסכימים לזה שיפקירו ויעשו עסקה מופקרת שבסוף תביא עלינו עוד שביעי לעשירי.
תמר, אני שותף בהרבה מאוד מהביקורות שלך על בגץ, אבל נדמה לי שבמקרה הזה זאת הייתה דווקא הכנסת שחוקקה הוראת שעה שחייבה את המדינה להעמיד סנגורים.
מי שהחליט להעמיד סנגורים, עכשיו יצא חוק שהגישו נגד הדבר הזה. הגישו הצעת חוק אתמול נגד מימון עורכי דין למחבלים מכספי המיסים. מי שפסק את הפסיקה שיהיו עורכי דין מכספי המיסים שלנו למחבלים זה בגץ. ועל זה אנחנו צועקים ועל זה אנחנו מתנגדים. זה שחוקרים חיילים חוקרים חיילים. אני מקבלת הודעות מ...
תמר, אני שונא לקטוע אותך, אבל אנחנו, בסיפור של חקירת החיילים הוא סיפור אחר ומורכב, ואני מבטיח לך שלא יוגש אף כתב אישום, והם גם לא חיילים. אבל אנחנו בכל זאת פה בנושא העסקה, וזה נושא שקורע כרגע את החברה הישראלית, ובצדק, כי הוא מאוד מורכב. אני רוצה לשאול אותך את השאלה הקשה מהכיוון השני, כי... החטופים הולכים ומתים, החיים, יש עכשיו תחשבי, זה לא 120, אבל נניח על 40 או 50 בני אדם, שיש להם הורים ואחים, וזה בניגוד לגלעד שליט, שאגב אני התנגדתי לעסקה, שזה חייל שאמור היה אפילו להרג על ביטחון ישראל, פה זה אזרחים שנחטפו ממיטותיהם. עכשיו, לפי נתוני צהל, יותר ממחצית פיקוד חמאס כבר מתו, המחצית השנייה גם תמות, 15,000 מחבלים נהרגו, התשתיות נהרסו, אם נחכה עד לסוף הדבר הזה, הם לא יחזרו אף פעם.
אתה חושב שזה מה שגמר את חמאס? אני שואלת אותך, אם היום אנחנו יוצאים לעסקה, מחזירים, עזוב אותי, למחזרת מחבלים, יוצאים מציר פילדלפי, יוצאים מרצועת, מבטרים על רצועת ביטחון, ואנחנו מחזירים את החטופים, האם האחיינים שלי, שנותרו יתומים, אוקיי, נותרו יתומים, כי אח שלי נרצח בנובה, האם הם יוכלו לישון בשקט באשקלון? האם...
הרבה יותר, אני אענה לך.
האם הם יוכלו לישון בשקט?
תמר, אני אענה לך, שאלה לגיטימית. קודם כל, זה לא רק החיילים שלך, זה חצי ממדינת ישראל, הם כבר הגיעו גם לתל אביב, אם נותנים לנו להם זמן, היו מגיעים גם למטולה, רק שכבר אין מטולה. המלחמה בחמאס לא תיגמר, לא בעוד חודש, לא בעוד חודשיים, וגם לא בעוד שנה. מאיפה אני יודע את זה? מזה שהמלחמה בקיצוניים, בטרוריסטים ביהודה ושומרון, התחילה בחומת מגן, ב-2001, ונמשכת עד עכשיו. וזה, זו ליבת...
להפך, שביהודה ושומרון נשארנו ומאז אומרים לצאת, זה ההבדל, זה בדיוק ההבדל בין שני המודלים.
יש חיילים, יש צבא, אם ייצאו מעזה הצבא ואם אנחנו נפסיק את הלחימה בעזה כדי להחזיר את החטופים, אנחנו נקבל 7 באוקטובר אקסטרה. אנחנו לא יכולים להסכים לזה. אני מבחינתי שתהיה עסקה, שאתה לא תהיה עסקה, שתפסיק את הלחימה, שתצא מציר פילדלפי, שתקשור את ידי הצבא, שלא תאפשר לנו לגמור עם שלטון חמאס, כמו שהחליטו בתחילת הלחימה הזאת. בתחילת הלחימה הוחלט על 3 יעדים, החזרת החטופים, בו בבד למוטט את שלטון החמאס שלטונית וצבאית. אנחנו לא יכולים לקחת שליש מהדבר הזה.
אז אני אענה לך גם על זה. קודם כל, מדברים על זה שיש חיילים ביהודה ושומרון. יהודה ושומרון זה שטח עצום. הרצועה היא ברוחב 10 קילומטר. אני, התנאי שלי...
אני מכירה את הרצועה, אני שירתתי ברצועה לפני...
תמר, גם אני, אבל אני רוצה שאפשר להשלים את דבריי. אפשר? גם אני.
ודאי.
אני, התנאי שלי ושל כל ראש ממשלה שיהיה פה, זה שהמלחמה נמשכת בדיוק בצורה שאנחנו נכנסים, אנחנו הרי לא בג'נין, ולא בשכם, ולא בטולקרם, אנחנו נכנסים כל לילה ומביאים אותם, וזה חייב להישאר כל הזמן, וההבדל הוא, השאלה אם זה יימשך כשהחטופים בחיים, או כשימותו, זו ליבת חילוקי הדעות בינינו, והדעה שלך לגיטימית לגמרי.
אז אתה מסכים שלא יוצאים מציר פילדלפי, ואתה מסכים שצריך רצועת ביטחון.
לא, אני חושב שאפשר לפתור את הסיפור. קודם כל, אני זוכר כשהיינו בציר פילדלפי שנים, חוץ מלהיהרג שם שיאספו את החיילים בכפיות, הכל עבר מתחתנו, כשאנחנו שם.
הכל היה אותו דבר חוץ מ-7 באוקטובר.
נכון, ולכן אסור להפסיק את זה. בשום אופן, פה יש
לנו לצאת משם. לכן אסור לצאת משם.
אתה אמרת מקודם שהצבא נועד להגן על אזרחי מדינת ישראל. הצבא... לא הגן על אזרחי מדינה ישראל בשביל באוקטובר, כי לא היה צבא בעזה. ואנחנו לא יכולים לאפשר להוציא את הצבא מעזה עכשיו, כי אם אנחנו נוציא, אנחנו נחזור לפני השביעי באוקטובר, לאותה מציאות.
הצבא לא הגן בשבעה באוקטובר, לא כי לא היה צבא בעזה. הצבא לא הגן על ישראל בשבעה באוקטובר, כי לא היה צבא. לא היה צבא בבסיסים, לא היה צבא באוגדה, לא היה צבא במוצבים, ובעיקר לא היה מודיעין. אבל אנחנו יכולים להתווכח עד עוד מחר בוקר.
אני רוצה לספר לך משהו, בן. אח שלי היה חלק מפרויקט הקמת הגדר, אח שלי שנרצח בנובה, חלק מפרויקט הקמת הגדר התת-קרקעית בעד לאחרי סוק איתן. בזמנו אני הייתי כל הזמן מפחדת עליו, הוא לקח גם את אחי עוד אח, קודם הייתי מתקשרת לשאול אותו, מה קורה, הכל בסדר, הכל בסדר, הוא היה אומר, שומרים עלינו, יש פה צבא, הכל בסדר. שומרים, לא עוזבים פה לרגע. ובזמן שבו ההתחממות הייתה הכי קשה על הגדר, עזבו שם. עזבו, הצבא עזב שם. מאיזושהי סיבה, הצבא לא היה שם.
מתי הייתה ההתחממות הכי קשה לגדר ועזב שם?
ב-7 באוקטובר?
לא דווקא, ב-7 באוקטובר? התראות היו, אבל המצב עצמו נרגע ברגע שהם קיבלו את כל הדרישות שלהם. השבוע לפני זה ממשלת נתניהו הסכימה להגדיל את הכסף, את טווח הדייג ועוד הרבה דברים, ואז הפסיקו כל ההפרעות על הגדר. אבל תמר, אנחנו לא מתווכחים על המחדל הצבאי, אין על זה בכלל ויכוח, ואנחנו מודים לך על השיחה הזו. תודה.
תודה רבה, תודה רבה.
עורך דין בנימין מלכה, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב, ככל שניתן.
ממש, אבל, כי זה אחד הסיפורים יותר מקפיאי אדם של הזמן האחרון, ולא חסרים כאלה בזמן האחרון. סיגל יאנה איצקוביץ' מהרצליה, היא האם החשודה ברצח בנה ליאם בן השש, שנמצא דקור בכל חלקי גופו בביתו. ואתה עורך דין שלה, מה אפשר להגיד על הזוועה הזו?
אם אני מחלק את הזוועה הזו לשני מישורים, במישור האישי אני מניח שזה מזעזע ומרעיד כל אדם שלב אנוש פועם בו, כולל אותי, זה שאני סנגור לא אומר שאני נעדר רגישות. במישור המשפטי אני בספק רב לגבי קשירותה של הלקוחה שלי לעמוד לדין. אגב, זה משהו שלא בא רק ממני, זה בא גם נציגי המשטרה, היום בדיון שהתקיים בבית המשפט.
האם היו מקרים קודמים של תקיפה, של הבאת הילד לחדר מיון עם סימני חבלה, או שהדבר הזה בא באופן מפתיע לחלוטין?
זו שאלה שאני אשאל רבות לגביה, אבל ברשותך אני מניח שאתה מנוסה מספיק וחכם מספיק להבין מדוע אני נמנע מלענות. לא שחי, אני מסרב לתת תשובות, אני שמח לשתף פעולה. גם במישור התקשורתי, אבל יש דברים שהם חומרי חקירה, והם חיסיון שביני לבין הלקוחה שלי, שאין לי כוונה לשתף בהם בשלב הזה. אני מאמין שדברים יתבררו ויתבהרו במהלך הדרך, ואני תמיד יהיה נכון להשיב פה לשאלות במסגרת המגבלות שחלות עליי כסנגור.
תגיד, אני לא יודע מה מותר ומה אסור להגיד, אז אנחנו נשאל ואתה תענה אם אפשר. יש שם אבא במשפחה? יש שם עוד אחים ואחיות, או שזה היא והבן שנרצח?
זה היא ובנה, ויש כמובן לילד אבא. הקשר שבין האבא לבין האמא הוא גם חלק מסוגיות שעולות וצפות בחקירה, וגם בזה ידובר עוד רבות.
וזה נכון שהיא עזבה את הבית לאחר שהילד נהרג, ויצאה ותקפה מאבטח בקניון?
נרצח.
אריה ובן, אני בטוח שהסרטונים שהפכו להיות נחלת הכלל באמצעי המדיה השונים, צפיתם בהם בדיוק כפי שאני צפיתי בהם. זה כבר לא חומר סודי, זה לא חומר חסוי, זה משהו שהוא מופץ ומעובר בקבוצות וואטסאפ ובאתרי חדשות בין רשמיים בין שאינם רשמיים. ומה שאני ראיתי זה מה שאתם ראיתם, אישה שיצאה מביתה ומתנהגת בצורה שהיא חסרת שפיות לחלוטין. מודה שמעולם לא שמחתי ברפואה, למרות שרצונם של ההורים שלי היה כזה. אני לא רופא.
תראה מה יצא, קיבלו עורך דין, אתה מבין?
כן, קיבלו עורך דין, כל אחד מסתפק במועט. אני לא רופא, ואני
יודע מה ההבדל בין רופא ועורך דין. כרופא אני אומר לך,
כן,
עורך דין זה ילד יהודי שלא סובל דם. כן, הלאה.
אז אני ראיתי שם מקרה של חוסר שפיות. אני מניח שהנושא ייבדק אצל גורמים מקצועיים שזה התפקיד שלהם, בעבור זה הם למדו והוסמכו, והתשובות ינתן, אני מקווה, בהקדם האפשרי.
אז סיכום, בעצם מה גרסתה?
אין גרסה. בן, אני חושב שאולי הדברים לא הובנו.
היא מדברת? אתה יכול לדבר? כשהיה לך איזשהו דיבור איתה, דיברת, ראי, הסתכלת לה בעיניים?
אני מנוע מלהגיב על זה, אני יכול להגיד לך שאני נמצא בסמוך ללקוחה שלי, הדברים הם תחת חיסיון, אבל אני יכול להגיד לך לדוגמה אחת, ומנה, אני מניח שכל מי שברדעת יסיק. היום בבוקר נחשפתי לפרסומים של המשטרה, שטוענת שהחשודה משתפת פעולה באופן מלא. אני קיבלתי את התיק לייצוג בשעות לילה מאוחרת, דיברתי עם הסנגורית מהסנגוריה הציבורית, אני מייצג באופן פרטי, דיברתי עם הסנגורית מהסנגוריה הציבורית שהצגה לפניי, ואמרתי, היא באמת משתפת פעולה באופן מלא, אומרת לי, לא מינה ולא מקצתה. האישה לא מסוגלת לדבר משפט אחד רצוף.
אז בעצם, מה שקורה עכשיו זה הסתכלות?
מה שקורה עכשיו, שהן על דעתי ועל דעת הגוף החוקר, קרי משטרת ישראל, הלקוחה שלי הופנתה להסתכלות פסיכיאטרית, שפסיכיאטר יבחן ויבדוק האם היא קשירה בכלל לעמוד בסוגיית החקירה, בסוגיית המעצר ובסוגיית העמדה לדין.
אם היא לא יכולה, אז מה הייתי...
קרה עם עורכת הדין מטעם הסנגוריה, מי שכר את שירותיך?
המשפחה.
והם ייפו את כוחך להסכים בשמה לבדיקה כזאת? זה מורכב מבחינת הסתכלות פסיכיאטרית.
אני חושב שברגע שמשפחתה ייפתה את כוחי, משפחתה ודאי סומכת עליי שאני עושה את הכל מהכל לטובת הלקוחה שלי. תמיד הייתי כזה בכל תיק, קטן כגדול, וכך אני אוסיף להיות.
טוב, אז רגע, אז אני מנסה לסכם. אם ימצא אגב שהיא לא מסוגלת לעמוד לדין, מה קורה אז? היא הולכת למוסד
סגור? ישנן אפשרויות רבות שהעליונה שבהן זה חוסר יכולת לעמוד לדין פלילי, ומשכך חוסר אשמה פלילית.
אבל אז בדרך כלל זה גורר אשפוז במחלקה סגורה.
זה גורר חלופות כלשהן, הרי, כן, זה נכון.
כן.
טוב,
אני מודה לכם, ברשותכם, אני צריך לסיים.
תודה רבה לך, אנחנו... אני לא יודע מה אני רוצה שיתברר שם, שהיא מסוגלת או לא מסוגלת. אם היא לא מסוגלת לעמוד לדין, זאת אומרת, לפחות מנחם אותנו שאין פה אימא שבדם קר שחטה את הבן שלה, כי אני לא חושב שדבר כזה קיים בכלל בחלופות. נכון?
אנחנו מכירים את טבע האנושי, ואנחנו יודעים שלפעמים הוא מתקלקל לגמרי, והתקף טירוף זה אחת מהצורות, וזה באמת הברירה הקלה יותר מכל זוועה אחרת.
בני רבינוביץ', חברנו, העיתונאי החרדי, שלום.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב, ערב טוב, בן.
טוב, אתמול פורסם, ואני נתתי גם את הקריטריונים שהוסכמו בין הרב לייבל לנציגי צהל, את מי מגייסים, 1,800 צווים, לבני 18 עד 21, אבל רק נשואים, בתנאי שנתפסו לפחות פעמיים לא בישיבה, זאת אומרת מבריזנים, או בני 21-23, שיש להם סמארטפון, וכולי וכולי, זאת אומרת, בעצם רוצים למפות את כל השבאבניקים, את כל אלה שהם לא לגמרי חרדים, זה האירוע?
ברור שזה האירוע. אני אגיד לך את השקפת עולמי. השקפת עולמי אומרת שהחרדים צריכים להחליט אחד מן השתיים. אם אתם חלק מהשלטון וחלק מנושא האחריות, ואלו שמצביעים בכנסת בעד ערכת שירות צבאי לחיילים בעוד 3 חודשים, תהיו חלק מהעסקה. אתם לא יכולים ללכת ולברוח הצידה ולהגיד אנחנו לא בעסק, כי אם אתם שולחים חיילים לעוד 3 חודשים בצבא, או שיושב אריה דרעי בקבינט המלחמה ומחליט כן מלחמה, לא מלחמה, כן ממשיכים רפיח, לא פילדלפי, כן צפון, לא צפון, ואחרי זה חברי מועצת חכמי התורה שש"ס אומרים לבחורים, לחבר'ה, לא להתגייס, גם אלו שלא לומדים. זה לא מתקבל על הדעת הדבר הזה. אתם רוצים להיות סאטמר, אתם רוצים להיות ניטורי קרתא, לא שולטים, לא מקבלים, לא שום דבר. בסדר, איך אומרים, אתם מחוץ למשחק, אתם פה יושבים פה במדינה, אתה יודע מה, אני לא רוצה להגיד כמו ערבים, אבל כמעט כמו ערבים. בסדר. אבל ברגע שאתם חלק, אתם שר חינוך ושר פנים ושר שיקון ושר ושר ושר, וסגני שרים, יושבי ראש ועדות בכנסת, כספים, פנים, חינוך, בריאות, מה שאתה לא רוצה, אתם לא יכולים לנהל את המדינה ולהיות חלק מהמדינה במובן של נשיאת באחריות ובמה שנקרא בשלטון ובניהול של המדינה, ולא לקחת. הרב לייבל בעצם בא ואומר דבר פשוט.
מה שאתה אמרת זו עמדה מוסרית נכונה מקובלת עליי, נדמה לי על רוב הציבור. אבל מי שם את הרב לייבל? כלומר, מי הסמיך אותו לנהל את המסע ומתן ולהגיד פעמיים עבריז או 3 פעמים לקבוע את הקריטריון?
אני רוצה לספר לך שאתמול בערב הלכתי ללמוד עם החברותה שלי, אתה יודע, בכולל ערב כזה שמגיעים אברכים ללמוד בשעות הערב, אז ניגש אליי אברך אחד חשוב, אוי, תגידי, מה הרב לייבל מתעסק פה בעניין? מה הוא פה מציע? הצעות, כן גיוס, לא, שמעתי לו, בוא, הרב לייבל בכלל לא מדבר על בני ישיבות, הוא מדבר על מי שלא בחור ישיבה, וגם כן, מה שנקרא, קמצוץ מתוך אלו שבאמת לא לומדים.
אז הרב לייבל, ויש לו אישור מאיזשהו גוף רבני לדבר בשמם?
אף אחד לא ייתן לו אישור, למרות שלדעתי, אין לי צל של ספק שיש מספיק רבנים חשובים שבשקט אומרים לו תעשה את זה כדי לשחרר את הלחץ מאלו שיושבים ולומדים. אין לי צל של ספק שהוא עושה את זה, כי תראה, הרב לייבל הוא דמות ידועה בציבור החרדי, בעיקר בציבור, נקרא לזה, הציבור העובד החרדי. ויש כאלו, תשמע, הציבור החרדי יש היום ציבור עצום שעובד, ובא הרב לייבל ורצה לארגן אותו בתוך מסגרות, כדי שהם ישבו גם וילמדו בשיעורי תורה, לארגן את הציבור העובד שהיה אצל רבים בתוך הציבור החרדי מוקצים בציבור. מוקצים, כפשוטו. ובא הרב לייבל ואמר, לא, 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 אני מקרב אותם, אני רוצה לחזק אותם, אני רוצה להקים להם מסגרות לימוד, אני רוצה להקים להם מסגרות קהילתיות וכו' וכו', ועושה, הוא עשה פרויקט יוצא מן הכלל, ומתוך זה הוא הגיע גם לעניין הזה של ה...
אז תשמע, בני, מכיוון שנגמר לנו הזמן, אני מקבל כל הזמן תגובות מדהימות על הרב לייבל, שהוא הדור הבא של ההנהגה, ומה שאנשים רוצים וכו', אבל אני שואל אותך, יש לנו 40 שניות, איך זה ייגמר? האירוע, תתפרק הממשלה, יהיה גיוס, מה?
לדעתי בסוף, אם ברגע שישלחו צווי גיוס בצורה המונית, לא למשהו מצומצם, כמו שהרב לייבל, שום בחור ישיבה שיושב ולומד, לא יקבל צו גיוס, לא יקרה פה כלום. הכל ימשיך כמנהגו. ברגע שיגיעו צווי גיוס גם לחבר'ה בתוך עולם הישיבות, פה יתחיל סערה גדולה ויתחיל מאומת אלוקים.
טוב, יש אלפים רבים עוד לפני כן, הלוואי שהם יתגייסו.
כן, רק הערה אחת למה שאמר אריה, תקשורת תפקידה לבקר את השלטון ולא את האופוזיציה, נקודה. לא את האופוזיציה, לא, זה לא תפקידה. ולכן היה פעם איזה עיתונאי שמופיע בערוץ, ברדיו 103, והוא ביקר את השלטון, ולכן הוא כבר לא נמצא שם.
טוב, אני קשה לי כרגע, נגמר לנו הזמן, תודה בני רבינוביץ',
תודה רבה,
זה נראה כמו התחמקות אבל באמת נגמר, עורכים ופיקים אסף נבו שני רומנו, סתיו קורנס על השידור, עורכי הדיגיטל עידו טבת, אסף חרמוני ורעות מתתיהו אורגון, אחינו ספורטים קופן ומליניאק, אנחנו שנינו נתראה פה שבוע הבא,
אנחנו נהיה בשבוע הבא, להתראות,
שלום, ביי.